אתם מאזינים ל...
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר. משדרים מפילבק על קו התפר, ירושלים.
מקודשת עונר, משדרים מפיל בית שעל קו התפר בירושלים. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתוכנית החמישית של מקודשת ריוויזית, תוכנית שבה אנחנו חוזרים למוזיקה שהייתה חלק מפסטיבל מקודשת בעשור האחרון. אז התוכנית הפעם תהיה מעט מעט שונה מהפרקים הקודמים, בשני מישורים. ראשון, בנוסף להצצה למוזיקה שכיכבה בפסטיבל ממש בעבר, אנחנו נדבר גם משהו על שקורה בה עכשיו, מוזיקה שליוותה אותנו ממש בקיץ האחרון. ושנית, יש לנו לאורך כל השנים בפסטיבל הזה כמה וכמה מוזיקאים בולטים שהם שחקנים ראשיים בכל עשור הפעילות שלנו, כאלה שלקחו וחזרו לקחת בו חלק בפסטיבל כמה וכמה פעמים בצורה משמעותית, יצקו לשם תוכן והפקות מקור, וגם לא מעט חצו את הקווים והפכו להיות ממש חוד החנית ושותפים שמובילים את החזון האומנותי של מקודשת. אז נזכיר שמות כמו מאיה דוניץ ושי צברי ומרק אליהו, והשם הבא ברשימה נמצא איתי כאן באולפן, ואנחנו אומרים שלום לאיתמר דוארי.
שלום, שלום.
מה שלומך, איש יקר?
נהדר.
נהדר.
כיף להיות פה.
אם מישהו היה במאדים בעשר שנים האחרונות, ולא יודע מי זה איתמר דוארי בהקשר של מקודשת, איך, מה הכרטיס ביקור שלך, מה כתוב עליו?
הכרטיס ביקור שלי יכול להיות אומן, יוצר, נגן כלי הקשה?
זה שלישי. זה מעניין שזה הסדר שבחרת.
כן.
כי אנשים מזהים אותך בתור אחד הפרקשניסטים, הכי מצליחים, הכי מוצלחים, הכי מבוקשים. סליחה שאני אומר שבחרך בפניך, אבל ככה זה יהיה בתוכנית הזאת.
אוקיי.
אבל אתה קודם כל אומן, יוצר, כלומר מלחין, ויוצר את המוזיקה שלך המקורית, שעליה תכף נדבר גם. ורק בסוף, נגן, כלי הקשה, כאילו אתה מגיע לכלי שלך רק בסדר הזה, או שזה היה אקראי?
אז אני חושב שזה לא היה אקראי, אני חושב שההזמנה, שאלת מה הכרטיס ביקור שלי במקודשת, או מתוך עשר שנות יצירה כאלה, של מקודשת, וההקשר שלי עם הפסטיבל, ואני חושב שההזמנה של הפסטיבל ממני, ומה שביקשתי שההזמנה הזו תהיה, תגרום לי להוציא דברים אחרים מתוך האומנות, מתוך האומן שאני, ובעצם לא להיות רק הפרקשניסט שאני, ואני מאוד אוהב להיות, אלא ליצור גם מעבר ולפרוץ גבולות קודם כל שאני עם עצמי כיוצר וכאומן, שבעצם יכול לקחת את הפלטפורמה הזו, את ההזמנה הזו שמקודשת כל פעם הציע לי בכזאת נדיבות, ולהמציא את עצמי מחדש.
אז כלומר, האוטלט הוא לא רק וניו שאני בא להופיע בו, אלא זה פשוט כאילו לוקח גם אותך למקום שמאתגר את עצמך.
ממש ככה, כהזדמנות לצמיחה, להתפתחות ממש למרחב, שבו אני יכול לבחון ולשאול את עצמי, מה אני כאן רוצה להיות. וזה דבר שהוא לא מובן מאליו.
וזה גם משהו שאתה יודע, הקהל, אפילו אנחנו כצוות מקודשת, לא ממש מודעים רוב הזמן לדבר הזה. כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו עושים קומישן ליצירה או הפקת מקור, או מזמינים מופע שכבר רץ וקיים. אנחנו לא מודעים תמיד לתהליך שהאומן לקראת הדבר הזה עובר עם עצמו ועם היצירה של עצמו וההתפתחות האישית שלו כמוזיקאי.
ממש ככה. ובעיקר בתוך המציאות של היום, ובמציאות של, לא רק של היום, מציאות בארץ, שבה כשאתה בעצם עובד כפרקשניסט ומנגן כל חייך, אתה יכול למצוא את עצמך משחזר שוב ושוב את הפרויקטים שאתה עושה. במיוחד בסצנה, סצנה כל כך קטנה וכמו בישראל.
כן, אבל בוא נפתח רגע סוגריים לטובת המאזינים שהם אולי לא מכירים, אותו אחד ממאדים.
כן.
בוא נזכיר חלק מהשמות של המוזיקאים שאיתם ניגנת, כדי שנשים את זה רגע בפרופורציה.
בבקשה.
ברי סחרוף.
נכון.
שלומי שבן.
נכון.
אביתר בנאי.
נכון.
אבישי כהן הפסנתרן. אולי גם עם השני, אני לא יודע, אתה תגיד לי. The list goes on and on, תוסיף, כאילו...
הרכב שאני התחלתי אותו, ימן בלוז.
רבית כחלני, עוד נגיע להזכיר את השם הזה בהמשך.
נכון.
נכון. ושלל הקלטות, כאילו, בהרבה מאוד אלבומים, כלי הקשה, עכשיו גם זה קורה לי גם עם אלבומים שמגיעים אליי מהעולם.
נכון.
דיברנו על זה לפני כמה שבועות.
נכון.
פרקשנז איתמר דוארי, ואמרתי לך, איך עשית את זה בזמן קוביד וכאלה?
נכון.
שזה עוד שיחה.
נכון, גם בארץ, גם בחול. אני מוצא את עצמי ב-15 שנים האחרונות מסתובב בעולם, יותר מחצי מהשנה. כך שיוצא לי לפתוח ולהיות מעורה בפרויקטים רבים, גם של הקלטות, גם של הופעות, גם עם תזמורות קלאסיות. אחד הדברים המעניינים שאפשר לעשות כנגן כלי הקשה, זה הוורסטיליות שאתה יכול להגיע, והרב סגנוניות שאפשר ליצור בה. ואני מוצא את עצמי חובר לפרויקטים שונים עם מוזיקאים מהרבה מאוד ארצות, עולמות מוזיקליים שונים, מהקלאסים ואל הג'אז, ופרויקטים שהם יותר אוריינטליים, של מוזיקה פרסית או טורקית, או מוזיקה ערבית קלאסית, ואז גם עם אומנים יוצרים, שירים, כמו אלה שמנית כאן ועוד כל מיני מהעולם.
ואתה גם שותף תמיד להפקה בדרך כלל, כלומר יש הרבה מאוד שלוקחים אותך לא רק כנגן אולפן שכיר, אלא כמישהו שמעורב ממש בתהליך היצירה, בהפקה של הסאונד, נזכיר כל מיני אלבומים של אביתר, שהייתי משוכנע שיש בהם מתופף, ואז קראתי שאין, יש רק אותך.
נכון, אז אני מצאתי את עצמי, באמת מוצא את עצמי שוב ושוב לאורך החיים, שובר את הגבולות של עצמי, ושל היכולות של מה שאני כבר מכיר, ויוצר הזמנה חדשה כל פעם עם אמנים שאני עובד, לאיך אפשר כאן לחדש, מה יתמוך את היצירה בצורה הטובה ביותר, וזה בדרך כלל הפך את המעורבות שלי בנגינה לקצת מעבר לרק לנגן וללוות, אלא להיות שותף יותר ביצירה. אותם אמנים ומוזיקאים שהבנתי איתם זיהו את את הרצון הזה, ורתמו אותי לתוך המסע.
וזה, צריך להגיד שלא כל אומן פתוח לכזה דבר, כלומר, יש אנשים שיש להם את המשנה הסדורה שלהם, את המפיק הברור שלהם של ההקלטה, והנגנים באים להיות מאוד מאוד יעילים ופונקציונליים.
ממש ככה, ממש ככה. זה, כן.
אוקיי. אז בוא נדבר על הרומן של איתמר דוארי מקודשת, ויש המון המון תחנות, את חלקם הגדול אנחנו גם נשמע מוזיקלית בהקלטות בלעדיות לתוכנית הזאת, השמעות שהם תכלס לא קיימים בשום מקום אחר, נכון? כאילו שלפנו את זה מההרדיסקים שלך.
לחלוטין, זה לא יצא.
בלעדי למקודשת עונר. גייסתי את כל השדרן שלי. בעצם עכשיו בשיחה המקדימה לתוכנית גילינו שאתה שותף לקונצרט מיתולוגי, שהוא בעצם אחד הסימנים הברורים של משם התחלנו, נכון? בעצם הפעם הראשונה שמקודשת מוזיקה היה 24 שעות במגדל דוד,
נכון.
והוא נחתם במופע שאין פה אחד שלא זוכר בצוות, וגם נדבר על זה שהמוזיקאים זוכרים אותו, ומדובר על מופע הזריחה שהופיל מרן ברי סחרוב,
נכון?
נכון. אז תספר קצת על זה. זה היה בעצם 2012?
12 או 13.
כן.
לא,
12. כן.
כן.
וואו.
עבר קצת זמן.
עבר, אי אלו. מופע זריחה במגדל דוד.
כן.
בעצם מקודשת עולה לבמה בגדול פעם ראשונה. פסטיבל ירושלים למוזיקה מקודשת. אנחנו ניתן גם קרדיטים לכל האנשים שעמדו מאחורי הקלעים של הדבר הזה. אבל שם קרה מופע מאוד מאוד מיוחד.
מה שקרה במופע הזה, מבחינתי, היה... באותו יום קיבלנו הזמנה לשתי הופעות. המופע הראשון היה בקיסריה, באחר הצהריים, ערב. המופע השני היה המופע במקודשת של מופע זריחה.
שהתחיל בערך ב-4 בבוקר, כדי ללוות את הזריחה ממש של השמש בהיילייט של הקונצרט. ככה
ממש.
זה מתוזמן היה תמיד.
ממש ככה. ובעצם ההתמודדות הטכנית עם כזה מצב הייתה לבוא בבוקר לעשות סאונדשק. ולאחר מכן לנסוע להופעה בקיסריה, ואחר כך לחזור בלילה, ולראות את הפסטיבל ואת השוטטות, ולהיות חלק מדבר שעד אותו רגע, לאף אחד לא היה מושג שיכול להתאפשר. זאת אומרת, אני לא הכרתי פסטיבלים בארץ, כן הכרתי את זה בחול, אבל לא הכרתי פסטיבלים בארץ, שבהם אתה חווה כל כך הרבה אושר במקום אחד, מהעולם, עם כל כך הרבה הרכבים, עם כל כך הרבה שפע, ובאמת הייתה אווירה מרגשת ומיוחדת שרק מי שנכח שם יכול לתאר. אבל באותו יום, עשינו סאונדצ'ק בבוקר, נסענו להופעה בקיסריה, ואז בדרך חזרה אני נהיה חולה,
אוי.
ובצמרמורות, ולא יודע איך אני הולך לנגן.
וואו.
עכשיו אני אגיד שכשאתה נהיה חולה, ואני מכיר את זה מאוד טוב מטורים, מהופעות חשובות, הרבה פעמים אנחנו נהיים חולים כשאנחנו, או לפחות אני, כשאני מתרגש. זה נקודה לפעמים של מעבר כזה, של בין מצב, בוא נגיד שזה שער, בו אתה יכול לרפא את עצמך דרך ההופעה, דרך הניגון. עכשיו ידעתי את זה, אמרתי לעצמי, וואו, איך אני שורד את המופע שהולך לבוא, אני יודע שהוא מופע חשוב, מופע מגדל דוד, הרבה מאוד אנשים, פסטיבל, סוגרים את הערב הזה, את הלילה הזה. אני זוכר אז את סיגל אומרת לי, יהיה בסדר, אל תדאג. נשום אמו. מגיעים להופעה ולהגיד כרגע את ה... אין לי זיכרון של המופע, יש לי זיכרון של זה שנרפאתי. סיימתי את המופע אחרי שהזעתי כמו שלא הזעתי. לא אגיד מי המי, אבל...
ברכה שני זה בן אדם שעובד.
ממש.
פיזית, זה לא...
עובד.
כזה קלידן שנחמד לו.
לחלוטין, אתה מניע את כל הגוף, יש לי עמדה מאוד שדורשת הרבה מאמץ. וניידות
ותנועה.
ותנועה וורסטיליות ווירטואוזיות. ואחד הדברים המדהימים זה שבאמת אתה יכול לגשת לרגע הזה, אתה שוכח שאתה חולה, אתה שוכח את הגוף, אתה שוכח את החוסר, את הפחד, את כל המחסור הזה, והמוזיקה מרפא.
ועם הזריחה הרגשת אחרת.
וואו, אני זוכר את ה... באמת את ההתעלות הזאת, שהשמש עולה והקהל נעמד על הרגליים, ואנחנו מתרגשים ולא בדיוק מבינים ממה, אבל אנחנו חלק ממשהו.
כן.
ידענו שאנחנו חלק ממשהו שהנה, מדברים עליו שנים אחר כך, ואומרים, היה שם רגע.
היה שם רגע, ומהצד השני, שם נפלה ההבנה של הכוח של מוזיקה, ומוזיקה מקודשת, ומוזיקה מקודשת בירושלים, בלוקיישן הספציפי הזה, מה הכוח שלו וכמה אנחנו צריכים לבנות סביב זה, את כל מה שיקרה בעצם עשור אחר כך. וגם, נגיד בסוגריים, שיש איזה איש יקר שהזכרנו את שמו שהשתתף בקונצרט הזה, שי צברי,
נכון,
בתור זמר הרקע.
נכון.
זמר קולות הרקע של ברי, והוא סיפר באי אלו הזדמנויות גם לנו פה, שזה היה הרגע שבו הוא החליט שכן, אני זמר ואני רוצה לעבוד בזה, וזה כאילו רגע מכונן גם עבורו.
נכון.
אז יש איזשהו... ספוטלייט על הקונצרט הספציפי הזה.
כן.
עכשיו אני רוצה שאנחנו נקפוץ כמה שנים קדימה, ואנחנו מדגים אל בעצם על קיבלת משימה, או קיבלנו את הזכות לקבל ממך הפקת מקור, לפסטיבל מוזיקה מקודשת 2015, והתוצאה הייתה קונצרט שנקרא בסופו של דבר וואדי אטמה. אתה. איך הוא נולד, כאילו, איך נולד הרעיון לעשות את שיתוף הפעולה הזה, ואנחנו אחר כך גם נשמע קטע בלייב מתוך הקונצרט המדהים הזה. אז תספר, כי הוא קצת אחר.
כן, הוא באמת... אז הזמנה הזו של מקודשת, של איתי מאוטנר באותו זמן...
מנהלנו האמנותי.
נכון. נכון.
איש מוזיקה יקר.
נכון, ואני זוכר את הפגישה הזו שבה הוא מבקש ממני להציע פרויקט מקור לפסטיבל, ו...
שאגב, זה משהו שעשית לפני?
לא, אף פעם לא הגשתי פרויקט מקור לפסטיבל.
שאתה בעצם החוד החנית שלו, מוביל אותו, נכון, הוגה אותו, נכון, חולם אותו.
נכון, ובהתחלה פחדתי, ובהתחלה נבהלתי, והתרגשתי גם יחד, והבנתי שיש לי פה כאן הזדמנות. וכשיש כזאת הזדמנות, אז כל הציפיות מגיעות לשם, ואתה לא בדיוק יודע, אבל השארתי את הסימן, בעצם נסעתי לחול, לטור. ידעתי מה אני רוצה, ידעתי שאני רוצה לשלב במופע הזה חלק גדול ממסע שכבר התחלתי הרבה קודם, שבו אני מחפש עד היום, ונגיע לזה עוד בהמשך, אזורים שבהם מוזיקה מתקיימת כאורח חיים, כמשהו שהוא לאו דווקא על הבמה, ויותר מזה לא על הבמה, קורה ברחוב, קורה בין אנשים, קורה בצורה... טבעית
אורגנית.
ואורגנית, ומשהו שהוא תמיד, 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 תמיד משך אותי. ומצאתי את עצמי גר בסביליה, שבספרד, ולומד פלמנקו, כי זיהיתי ששם יש את ה...
המקה.
כן, איזו משיכה כזו, גם זה גם המקה של הפלמנקו, וזה גם איזה אזור כזה שאמרתי לעצמי שגם כנגן כלי הקשה וגם כאחד שמחפש לראות מוזיקה לא על הבמה ולהכיר את זה ככה ברחוב ולגעת בדברים בשעות לא קונבנציונליות וללמוד את זה ממש מהגץ של הדבר, מהאוכל ומהתנועה ומה... אז מצאתי את עצמי מגיע לשם וחי שם שנה.
שנה,
כן. ומשם התפתח חלום, שהחלום הזה התחיל, בעצם כתבתי מוזיקה תוך כדי התהליך הזה, והחלום היה לשלב את הכמיהה הזו שלי אל אותה מוזיקה עם ספרדים, ואל אותה מוזיקה, בתוך מנגינות שאני כותב. עוד לא עשיתי כזה דבר מעולם, וזה היה לי חדש. וטסתי לפרויקט אחר, תוך כדי, בקולומביה, בקרטחנה. ואני הופעתי בפסטיבל עם אבי אביטל.
נגן המנדולינה הגדול.
נגן המנדולינה, שאיתו אנחנו משתפים פעולה כבר הרבה שנים, עם תזמורות ובטריו וברביעה, יחד עם עומר אביטל ויונתן אבישי, ויחד עם עוד פרויקטים שונים, ואנחנו בקרטחנה, ואנחנו בטור, ומדהים לנו. מדהים, אנחנו מאושרים, יש שמש, והכל יפה, ויש שם איזו טירה מהממת שבה אנחנו מופיעים, ומופיע גם ויסנטה אמיגו, יחד עם הלהקה שלו.
לא פחות.
כן, אני הגעתי מסביליה, ווואו, כאילו...
צריך להגיד שויצ'נטה זה אחד הגיטריסטים הפלמנקו הגדולים בעולם.
הגדולים ביותר, המדהימים.
המייזים גם.
המייזים, החדשנים.
בדיוק, כאילו עושה הרבה פיוז'ן במוזיקה שלו, לוקח את הפלמנקו הלאה.
ממש, ממש. ולא מפסיק, ולא מפסיק לחדש, ולא מפסיק ליצור, ולא מפסיק לתת השראה, ואני אחד מאלה שהיו עוקבים ושעדיין אחרי האומנות שלו.
מדהים.
ואני מוצא את עצמי במלון בהילטון, יחד עם כל הלהקה שלו ואיתו, והדבר הראשון שאני חווה זה חיבוק כל כך גדול מהם אליי על, על, על מה שאני עושה לאורך השנים. ומעבר לזה שהייתי מאוד מוחמא, גם הבנתי שהמוזיקה שלי מהדהדת. שגם אם היא לא המוזיקה שלי, שפרויקט שיצרתי והוצאתי באלבום...
אלבום של איתמר דוארי.
נכון, שעוד לא יצא.
עוד אין כזה.
אבל הכלי הקשה והמעורבות שלי המוזיקלית, יש לה...
יש חותם.
יש, כן, כן.
שזה מחמאה מאוד גדולה למוזיקאי.
מאוד, ויש לה תדר.
המקום הכי גבוה שאליו אפשר להגיע, שזה כלי הקשה של איתמר דוארי.
כן, זה... ובעצם נוצרה שם חברות עם ויסנטה ועם הלהקה, וכל כך נהניתי שאחרי שבוע טור, וזה לא נורמטיבי, שאחרי שבוע טור בקרטחנה, אחרי שאתה חצי מהשנה כל הזמן בטורים, אני נשאר לעוד שבוע ימים.
בקולומביה.
בקולומביה, מרחיק את הכרטיס טיסה לעוד שבוע, ואומר, אני כאן עכשיו כי יש לי איזושהי תחושה שמשהו הולך לקרות. עכשיו, הרגעים האלה שבה אתה מוכן להקשיב לפוטנציאל הזה, להשראה הזו, שמשהו הולך לקרות שאתה לא בדיוק יודע מהו, אבל אתה חייב להקשיב לחיים, הם מכוונים אותי. אני צריך להישאר פה. אני מתקשר למאיה, אשתי, ואני אומר, מאיה, אני צריך, אני לא עובד עכשיו, אני צריך רגע לצאת כאן לאיזה מסע, אני לא יודע לאן הוא יוביל. כמובן שהיא מפרגנת, כמו תמיד, ואני נשאר, והדבר הבא שקורה הוא שאנחנו... מנגנים כל יום ביחד במלון, בבריכה, יושבים, מכירים, מעמיקים את החברות הזו שהיא חדשה, אבל היא גם עמוקה, כי אני יודע שמשהו הולך לצאת מזה. אני חוזר לארץ ומבין שההזמנה של מקודשת לפרויקט מקור הוא בדיוק זה.
פתח סוגריים, מקודשת לא כיוונו אותך, תביא לנו מופע פלמנקו ספרדי. אמרו לך, כרטיס לבן, קארט בלנש, תביא. את איתמר דוארי ואת החלום שלך להפקת מקור.
ממש.
וזה התחבר לך בעצם לדבר הזה שעומד לקרות.
ממש, ממש. הדברים מתחברים, ואני מבין שאני הולך לקחת את כולם, שכולם זה מוזיקאי מדהים שאני עבדתי איתו אז, ועדיין עובד איתו לאורך השנים, שי מאסטרו, ועם אביב בחר, שאני עובד איתו גם הרבה שנים.
פסנתרן, בהתאמה, ונגן כלי פריטה וזמר.
כלי פריטה, עוד, וגיטרה, ושירה.
אביב בחר זה שם שיחזור קצת... עוד בפרויקטים הבאים גם.
נכון.
אוקיי.
נכון, וגם עם שי, ואני אוהב לעבוד עם אותם מוזיקאים וחברים קרובים לאורך השנים.
אז זה בעצם הבסיס הישראלי.
נכון, והשילוב שלו עם החברים האלה שפגשתי בספרד, שפגשתי בקולומביה, שהם ספרדים, שהם בעצם רפאל דוטררה, שהוא זמר שהכרתי עוד קודם, ששר עם פאקה דה לוסיה, עוד באלבומים ובהופעות.
זהו, אמרנו תמורה מפורה של האלוהים הגדול.
כן,
זהו.
כן.
אז הוא חלק מהלהקה של ויסנטה.
כן, והוא חלק מהלהקה של ויסנטה, ועם אל בוליטה, שהוא גיטריסט, ועם פקיטו גונזלס, שהוא פרקשניסט. הם כולם היו שם בקולומביה, והם כולם פשוט שברו את ליבי.
איך לא?
כן, ממש ככה.
מוזיקאים כאלה.
מדהימים. והבנתי שאני רוצה ליצור איתם משהו, עוד לא ידעתי מה. וזהו, הפקנו שבוע חזרות בספרד, שבו מצאנו ש...
זאת אומרת, הטריו הישראלי, אתה ואביב ושי, טסתם לפגוש את הטריו הספרדי.
נכון.
ועשיתם חזרות של שבוע שם.
נכון.
אגב, צוות ההפקה פה בארץ, קינינו נורא.
כן.
מה זה הדבר הזה? שלחנו אותך לעשות חזרות שם ואנחנו כאן.
אוכל טוב היה שם. שתייה, מוזיקה.
אוקיי, ושם בעצם?
ושם בעצם, כן, נוצר המופע. בעצם יצרנו, שם בעצם אני הבנתי שאני רוצה ליצור באופן קצת שונה ממה שהייתי רגיל ליצור בתוכו. שזה אומר שלקחתי את אותה מהות שחיפשתי באותה במוזיקה ושאני תמיד מחפש, שזה מצד אחד פלטפורמה ידועה עם איזה שיר או מנגינה שאני אוהב ומתחבר, שהוא תדר או נקרא לזה, שאתה מייצר, והוא בעצם מרחב שאותו אתה מייצר, אבל להשאיר המון, 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 המון מקום פנוי, ללתור ולחופש. שם האדם מתגלה ויוצא ממנו יותר, ובאותו זמן אני חשבתי שזה הדבר הנכון לעשות, זה דרש ממני הרבה, הרבה אומץ.
ועם חמישה מוזיקאים כאלה, אבל אתה יכול להרשות לעצמך, כי ממש. אתה יודע שזה לא, זה לא יתפרק.
ממש, זה לא יתפרק, וגם אם כן, אני סומך עלינו שנוכל להרכיב את החלקים בזמן
אוקיי. אמת. בוא נעשה רגע עצירה.
כן.
לטובת מאזיננו שמקשיבים לתוכנית.
בבקשה.
דיברנו על וואדי אטמה, רק נסביר את השם.
כן.
וואדי זה ואדי.
נכון.
ערוץ נחל או, כן.
ואטמה זה נשמה.
בסנסקריט.
בסנסקריט. וזה היה השם שלי כשבעצם נתן לי אותו, נסעתי להודו בגיל 19-20, ונסעתי ללמוד כלי הקשה. והגורוג'י שאז הכרתי, שככה לימד אותי טבלה, בעצם נתן לי את השם אטמה.
כי זה איתמר כזה.
שזה, כן, הוא לא ידע להגיד איתמה, 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 אטמה, אטמה. וזה הוא היה קורא לי אטמה בכל יום. וככה הרגשתי שוואדי אטמה עם המשמעות ועם השם נכון למופע הזה.
אז אנחנו עכשיו הולכים לצלול לקטע הזה, תקשיבו לו היטב. אנחנו ב-2015 בירושלים, בגן הפעמון, שזה וניו שהוכשר במיוחד למופע הזה בין היתר, כווניו חדש שמקודשת נכנסה אליו, והיה פשוט לילה קסום, קסום לחלוטין. בואו נשמע אותו. חזרנו, אתם על מקודשת און אייר, ואנחנו כאן עם איתמר דוארי באולפן, ועכשיו שמענו קטע בלייב מתוך וואדי אטמה, הפרויקט הראשון, או למעשה הפקת המקור הראשונה שאתה יצרת עבור מקודשת.
כן.
טוב, אז עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, ואם פה התרגשנו, אז עכשיו מגיע למקום שבו אני מאוד מאוד מחובר. לפני זה אולי נזכיר שבאמת ב-2017 הייתה חלק מ... זאת לא הייתה הפקת מקור לגמרי, כי בעצם היה פרויקט משותף של אביטל ואביטל, עומר אביטל ואבי אביטל.
נכון.
וזה גם הגיע למקודשת. נכון. אחד הרגעים הממת מוזיקלית מעיפים במגדל, כאילו זה היה שוב מופע, וזה היה ב-2017.
נכון.
אם אמרנו איתמר חוזר. וב-2018 אמרנו, טוב, זה הצליח ב-2015, זה היה מעולה גם ב-17, בואו נעשה את זה מחדש.
כן.
איתמר, מה אתה רוצה להביא לנו השנה?
בדיוק, אז בהזמנה הזו, גיל קרניאל.
איש יקר ואהוב.
נכון, ויחד עם גיל רון, שניהלו אומנותית מוזיקלית את הפסטיבל.
עוד מההתחלה.
כן.
כן, כן.
אז הם פנו אליי עם רצון. בהזמנה הזו בעצם לא היה הזמנה לפרויקט מקור איזה שאני אבחר, היה רצון לשלב אמנות של שירה של נשים. ובהזמנה הזו אמרתי, וואו, איך אני, למה אני? אני פרקשניסט. שירה נשים, למה אתם פונים?
אני לא אישה.
בדיוק. והייתה לגיל הזה איזו תחושה שזה הולך לעבוד. אמר לי, תראה, תנשום את זה רגע. ובסדר, כשמישהו פונה אליי מפסטיבל עוד כזה, שאני כל כך מעריך, אמרתי, בוא נראה מה זה מעלה. והתחלתי לשוטט, ובשיטותיי בעולם, לאורך השנים, הכרתי המון להקות, וקיבלתי השראה מהרבה מאוד נשים שראיתי זמרות ויוצרות, ואמרתי לעצמי, למה לא? אתגר, בוא נלך על זה. ולאורך הדרך קצת דייקנו את ההזמנה ואת הרצון, והגעתי למסקנה שאני שוב רוצה ליצור משהו שכן מקרב אותי הביתה, ואותה שאלה שמהדהדת עוד מגיל מאוד צעיר, מה זה הבית? מה זה המוזיקה שלי? לאן אני שייך?
כי בעצם אתה מהודו ועד קולומביה, מפלמנקו ועד ים תיכוני, ומאנדלוסי ל...
נכון, ואני אגיד שזה יותר מראש פינה, ששם גדלתי ונולדתי, ושם התחלתי לנגן דרבוקה בגיל 6-7, והרגשתי שזה שלי, אבל אני לא משם. מאיפה אני? הדרבוקה הזו המצרית, או הטורקית, או פתאום היוונית שאני שומע, ובעצם המזרח התיכון הזה הוא בית בשבילי, והוא מרגיש כמו בית, אבל אני גם מרגיש כמו נווד. ותמיד הרגשתי כאילו אני איש העולם, ואני לוקח את עצמי למסעות אינספור, מאז גיל...
מפליג.
16, 17, שאני בטורים ללא הפסקה, מוצאת עצמי בתנועה מתמדת, בפסטיבלים ובארצות בהם אני גם מופיע וגם לומד וגם חוקר, כי בהכל יש איזה משהו שמושך אותי מעבר להשראה ולאוכל ולאנשים, שאני חוקר ורואה ומסתכל, אז יש שם איזה מין חיפוש אחרי אמת.
אבל מתוך כל החיפושים האלה, יצאנו מנקודת המוצא של מה זה הבית ומה זה המוזיקה שלי. וכאילו, באמת הגענו מאסיה ומהודו ועד דרום אמריקה.
כן.
יש מקום שאתה יותר מפוקס ואתה אומר, אוקיי, אני מכיר ואוהב ומנגן את כל הטעמים האלה. יש מקום אחד שאתה מרגיש שהוא יותר קרוב אליך? שהוא יותר שלך?
אז אני באמת, לאורך השנים, אני לא יכול להגיד כרגע שיש מקום אחד שמצאתי שהוא באמת יותר שלי.
יבשת, נגיד. תבחר מהחמש.
תראה, אני מרגיש בבית... כשיש סביבי את הכלי הקשה שלי, אני מרגיש בבית כשאני עם המשפחה של המוזיקאים שאני אוהב ליצור איתם.
אבל בשניהם זה בחירות, אתה בוחר אילו כלי הקשה.
נכון.
אתה בוחר כלי הקשה מסוימים ולא טאבלות או אני יודע מה, דרבוקות אחרות, כאלה ואחרות. זאת אומרת, אתה מאוד עושה את הסלקשן של מה, למה אתה מתחבר, למה הסאונד שלך.
נכון, אז אני מוצא בכל כך הרבה מקומות בית. זאת אומרת, כשהייתי בספרד מצאתי בית, מצאתי בית בפלמנקו ובדרך שבה הם מתייחסים למוזיקה ולהשראה ולאומנות ולמקצבים השונים ולמורכבות ולדקויות. אבל את אותו דבר גם מצאתי בטורקיה ובאיסטנבול, כשאני מסתובב ברחובות הקטנים ובשוק, אני מוצא את אותה תחושת בית.
Okay.
אבל גם בניו יורק, כשאני מסתובב, אני מרגיש בבית. ובהודו. ואז בעצם זה לא תלוי מקום. זה בעצם, זה בעצם תלוי דברים אחרים שאני, בהזמנות האל של הפסטיבל ושל הפרויקטים שיצרתי, ניסיתי לבחון אותם.
אוקיי. אז בוא נתכנס רגע למים חיים, ובעצם איך הגעתם בעצם לדיוק של מה אתם רוצים לעשות בפסטיבל הזה, או מה אתה רוצה לעשות במופע הזה.
אז שם אמרתי, אם אגן הים התיכון הוא אזור שאני חוקר הרבה שנים, אז אני אקרא לפרויקט מים חיים, כי זה כל מה שסובב את הים הזה. והיינו צריכים מכל מיני טעמים לצמצם את ההזמנה. היא לא יכלה להיות...
כל המדינות.
התחלנו מ-13 נשים בפנטזיה, ובסופו של דבר גם הבנתי שאי אפשר להחזיק מופע עם כל כך הרבה אומניות.
כי זה קצת רכבת, לא כזה עולות יורדות, כאילו אתה לא מצליח להגיע לאיזה עומק.
אין שום רצון להגיע למשהו כזה שטחי. Mm-hmm. ואז בעצם עשינו מחקר מאוד גדול וארוך על נשים, אני חיפשתי באיטליה וביוון ובטורקיה. ובארצות האלה התמקדתי, ובסופו של דבר הגענו לקבוצת נשים וזמרות ומישראל.
אוקיי, אז בוא נחשוף מי מאיטליה, מי מפה ומי כאילו, מי עלו לגמר.
אז כן, אז מי שהסכימו לחבור אלינו לפרויקט מיוון הייתה ריה אלנידו, זמרת מקסימה ומדהימה וצעירה.
אני עוקב אחריה מאז, ואגב, היא ממשיכה לעשות דברים יפים.
ממש.
ממש, היא נכנסת עמוק לרמבטיקו פתאום.
כן, והיא כאילו... מאוד אותנטית, והיא גם מאוד מחדשת, ויוזמת כן, שילובים חדשים.
וגם נראית, נראית טוב שזה עוזר
היא
תמיד.
היא מדהימה. היא מדהימה. היא זורחת, והיא מלאת חיים והשראה, וזה היה באמת הרוח הנכונה שהגיע משם, יוון. מחטפ דמיר.
יש. Yes.
מטורקיה.
פרופסור.
פרופסור.
מחטפ דמיר.
שנגנה קמנצ'ה ושרה, מדהימה, מהממת.
וחוקרת מוזיקה
וחוקרת
עמוקה,
מוזיקה,
מלמדת במחלקה של
ישראל טוב.
האתנומוזיקולוגיה, עשתה חלק מהתואר שלה פה באוניברסיטה העברית בירושלים.
נכון, נכון, נכון.
מאוד מחוברת, מאוד נכון, אוהבת.
ומאוד אבל... שמחה על ההזמנה.
מדהימה.
כן.
מאיטליה.
ומאיטליה, מריה מזוטה. המהממת, וואו. שבאמת יצא לי לראות אותה בכמה פסטיבלים לפני כן, והבנתי שהיא... שהיא האחת.
היא האחת.
כן, והיא הסכימה והיא הגיעה אלינו, ומהארץ בעצם אני אקח כמה שנים אחורה, יצרנו פרויקט.
שבעצם צריך להגיד, יכולת לבחור כמעט כל זמרת.
כן.
פה בארץ רובן היו אומרות לך כן, כי הן מכירות אותך על בסיס אישי, והן היו באות לפרויקט. אז למה דווקא בחרת את זו שבחרת?
כן, הרצון, בחרנו את חיה סמיר.
או.
והרצון ללכת עם חיה סמיר לתוך הפרויקט הזה היה בגלל שכשהכרתי אותה בפרויקט שעשינו ביחד, שנקרא דבקה פנטזיה, שהפיקו עומר אביטל וישראל בורחוב, יחד עם הרכב מהמם שלאחר מכן הפך להיות בעצם ימן בלוז. כך התחלנו את ימן בלוז במפגש הזה, בפרויקט הזה.
עם רביד.
עם רביד כחלני. אז בעצם חיה, הבנתי כמה שהיא שולטת באזורים מוזיקליים שהם מהארץ, אבל הם... שהם ככה מראשית המדינה והשילוב המאוד מאוד אותנטי וראשוני שקרה פה בארץ, בין בדואים שפגשו מזרח אירופאים, שפגשו מוזיקה שכן התבססה על מקם, עם פסנתר מושווה, ואיזה שירה מצרית, ושירת אופרה. זאת אומרת, השילוב המדהים הזה והעצום הזה, שהיא מחזיקה, הוא חד ויחיד.
חד פעמי, כן.
אין כאלו.
יש רק אותה.
ממש. וזה הרגיש כמו הדבר הנכון.
אז בעצם יש לנו להקה, אולי גם נגיד מהנגנים שנגנו איתך, כי שוב הבאת הנבחרת.
נכון, אז שוב פעם אני אוהב מאוד לעבוד עם פרקשניסטים, יחד איתי, על הבמה. אז יחד איתי חבר ותיק ומדהים, רוני עברין. שהגיע לנגן.
האיש והטלטלים.
כן.
איזה מוזיקאי.
איזה מוזיקאי, איזה כוח, איזה השראה.
שזה חתיכת פאוור קאפול, כאילו אתה
ממש.
והוא מנגנים פרקשן.
ממש.
במופע אחד.
ממש ככה.
כן.
יחד איתנו אביב בחר, שכבר אמרנו שהיה איתנו בוודי אטמאיטי.
שמגיע לפריטה, כפוז, גיטרות, ווקלס.
נכון.
איש מוכשר.
ממש. ינקה לסגל, שגם איתו אנחנו ניגענו הרבה שנים בכל מיני פרויקטים שונים, והוא הסכים לבוא להצטרף לפרויקט.
בסיסט.
בסיסט, גם נגן עוד, נגן בס, בוזוקי, וגיטרה, ואורל אושרת, פסנתרן, שהכרתי באותו זמן לתוך הפרויקט הזה.
אז בעצם יש לנו להקה מצוינת, וארבע סולניות.
נכון.
ומה מתחילים ליצור מתוך הדבר הזה?
ואיך עובדים, בדיוק.
בדיוק.
וכל אחת ביבשת אחרת, ואיך עובדים ואיך יוצרים. אני הכלי שעליו אני כותב, הוא פסנתר. אני יושב בסטודיו, ואני הבנתי שאני רוצה לעבוד עם חומרים פולקלוריים מאותן מדינות, לא לעבוד עם חומר אישי של הזמרות. כולן יוצרות וכותבות בעצמן. הבנתי שכדי ליצור מכנה משותף, אני צריך ליצור את את המהות המשותפת של הפרויקט. אם הפרויקט מדבר על מוזיקה מארצות הים התיכון שסובבות את הים, אז הקשר הכי קרוב שאני אמצא הוא לא הביטוי האישי של כל אחת.
אלא הפולקלור.
אלא הפולקלור המקומות הדומים והזהים או השונים או שנתנו השראה אחד לשני, בתוך המנגינות, בתוך המקצבים ובתוך החומרים המוזיקליים שאני אבחר. וככה התחלתי פרויקט מחקר.
כי לכאורה טרנטלה איטלקית לא מאוד מתחברת למוזיקה טורקית של מחטפ.
נכון.
לכאורה.
לכאורה. אבל היא כן, כי בתוך לדוגמה טרנטלה באיטליה, אז המצילות שעל הטוף, טמבורין, שאיתו רוקדים, שרים, והוא הבסיס והנשמה של של הביט של הטרנס המשוגע הזה.
לגמרי.
אותן מצילות אחר כך השפיעו והלכו אל טורקיה, אל טופים אחרים שנכנסו לתוך המוזיקה והגדירו גם הם את הנגינה בטורקיה, וזה רק כאילו על קצה המזלג, כי אני לא מוזיקולוג, אבל תוך כדי הדרך גיליתי כמה מכנה משותף, כמה אזורים דומים, כמה השראה אנחנו נותנים, כמה החוליות האלו מחוברות ומקושרות, גם במנגינות, וגם במקצבים, וגם בסולמות, ובעיקר ביכולת להתחבר, כאילו לאותו אזור הזנה ואותו אזור השראה לכולן. זאת אומרת, כששמעתי לכולן וגם להרכב את המוזיקה מכל הארצות, כולם יכלו להתחבר להכל.
עוד כשהן בארצות המקור.
הם שם, ואני שולח להם מוזיקה, ואנחנו מתכתבים, והם לא בדיוק מבינות איך אנחנו הולכים ליצור את הדבר הזה בארבעה ימים של מפגש. ואני יושב על הפסנתר, ואני מתחיל לאבד, ולאבד ולאבד, ובעצם לקלף את החומרים העממיים, ולהבין את המהות שאני רואה בהם. זה כמובן במשקפיים שלי, ודרך העיניים שלי. ויחד עם אורל אושרת, אנחנו יושבים ואנחנו ככה מריצים חומרים ומנסים דברים, ואני, זהו, כך נוצרו העיבודים, כך נוצר המופע הזה. עשינו יומיים חזרות.
בתל אביב?
בתל אביב, בחדר חזרות הרב סודה.
והיה קסום, כי הם התחברו בשנייה.
בשנייה.
אני הייתי ברגע הזה שהם פשוט הגיעו.
בשנייה.
ארבעתן מארצות, כאילו כל אחת מהארץ שלה.
נכון.
והם נהיו חברות.
נכון.
כאילו זאת הייתה ארוחת ערב נורא קולנית אחר כך.
נכון.
כי הן לא הפסיקו לדבר.
נכון.
והן מדהימות.
כן.
היה שם איזה קליק, והתגובתיות שלהם ללהקה גם הייתה מדהימה, נורא נורא מהר.
נכון.
זה קרה.
נכון.
אז עשינו בילד-אפ. ובוא נגיע אולי באמת מבחינתי לאחד השיאים המוזיקליים של מקודשת בכל הזמנים, וזה הביצוע הזה של מריה. אתה רוצה להגיד משהו על השיר הזה, על ליברו דמור?
אני רוצה להגיד שהוא תמיד נוגע בי באיזה אזור מאוד מאוד עמוק ומרגש. השירה של מריה היא זמרת מדהימה. היא שרה פיציקה, וזה גם חומר פולקלורי ריקוד בעצמו. כך מתחיל המופע של מים חיים.
Dal mio cuore poi più non cancellai, ti cancellai, ti cancellai, te luli brutta amore, ti cancellai.
מריה מזוטה, וזה מדהים. נשאל אותך שאלה מקורית שאני שואל,
כן.
למה אין תקליט? כי אם זה היה חלק, זה היה השיר שפתח את המופע, הוא המשיך למחוזות מטורפים.
נכון.
גם זה יש לך בהקלטות, בערוצים, מיקסים, זה יושב, מחכה 2015, יש זמן.
נכון.
יש זמן.
נכון.
אבל זה באמת חתיכת אוצר, כי זה עלה בעצם פעמיים. נכון? ערב אחרי
נכון,
ערב.
נכון, ערב אחרי ערב.
וזה נעלם. כאילו, כל נכון. התהליך והעבודה והחשיבה וזה, זה פגש כל כך מעט אנשים לצערנו.
נכון.
היה סולדאוט שניהם, אבל עדיין אתה נפתח גם פה רגע איזה צוהר, כאילו, אתה עובד תקופה כל כך ארוכה על פרויקט, אתה מגיע איתו לשיאים מוזיקליים ואישיים ויצירתיים והפקתיים, הוא קורא על הבמה, וזהו, בום, זה איננו. איך זה לך? בתוך תהליך כזה.
נכון. אני אגיד
יש איזה אבלות או התגעגעות או רצון לחדש לעשות את זה שוב?
אני אגיד שתמיד יש את הציפייה מעצמי ומהעולם שזה יחזור על עצמו ושזה ילך לאלבום ושעכשיו זה ירוץ ושזה יפרוס כנפיים ויעוף.
למשל מים חיים, כל אחת מארבע בנות בנפרד וביחד אמרו אנחנו רוצות טור.
נכון. אני אגיד שלאורך השנים אני יש בתוכי מאבק בין אזור שרוצה להכין דברים, מוזיקה, לבוא איתה מלוטשת ומוכנה ומוגמרת, ולהעלות איתה לבמה ולהגיש אותה לקהל ולחגוג אותה, לבין מקום שרוצה שדברים יהיו חד פעמים, מקום שרוצה להכין פוטנציאל, ליצור איזשהו הזדמנות, מרחב של השראה, לאפשר לו לקרות, לתת לו לקרות, ולעזוב אותו ולהמשיך הלאה בהתפתחות. כי יש בי משהו שגם כיוצר, מרגיש שהוא כל הזמן חוקר, ועוד לא מצא את הדבר הזה שהוא רוצה לקחת ולהמשיך איתו, ללכת עוד ועוד ועוד ועוד, ולהמשיך דרכו לחקור ו... זה גם מורכב למצוא את האנשים שלך, שאיתם אתה רוצה לנגן, ולהמשיך איתם לאורך שנים. במיוחד שאתה יוצר פרויקטים עם ארבע זמרות מארצות שונות, ומוזיקאים כל כך עסוקים שמטיילים בעולם, ובתוכי כאילו הבנתי שאם זה עוד לא הזמן, אז יגיע הרגע שבו אני אדע.
אני אומר את זה כאילו לא דווקא ספציפית אליך, אבל פשוט... המאזינים אולי מאחורי כלים לא מכירים את התהליך העבודה והמחשבה וההשקעה כשעולה הפקת מקור, כשעולה בכלל כל הופעה. אתה, להבדיל, אתה הופעת עם אבישי כהן בטריה שלו, ואתה יכול לספור כמה הופעות עשיתם ביחד בכל העולם. מדובר בעשרות ומאות. כן. וזה אותם חומרים שהם כאילו, והם קוראים כל הופעה, קורה במשהו אחר, ויש איזו אבולוציה שלהם. אבל אתה רץ עם הדבר הזה ועם היצירה הזאת, ואתה מביא אותו להמון המון אוזניים.
נכון.
ופה אתה עובד חודשים ארוכים, צוות שלם, ומשקיעים לזה המון מאמץ והמון כישרון, וגם לא מעט כסף, צריך להגיד. ובסוף זה מגיע ופוגש פעמיים אימקה, ובוף, אין יותר. וגם אין תיעוד או סינגל או whatever. יש תיעוד בווידאו שאנחנו משתדלים שיהיו ביוטיובים שלנו.
נכון.
אוקיי. לי בתור מאזין, שאחר כך מזמזם מריה מזוטה בראש בערך חודש, את הטרק הזה ששמענו, כאילו, הוא לא יוצא מהראש, אין מה לעשות.
כן.
ועוד לראות אותו בהופעה, את מריה, את הפלא הזה, המטר 40 הזה בערך, ואת האנרגיות שלה, שכאילו, אני לא ראיתי דבר כזה.
ממש.
באמת שלא.
ממש.
יש איזה אבלות קצת, או געגוע, או רצון ש... עכשיו אני מספר את זה לחברים שלי, ואומרים לי, וואה, איך לא הייתי שם.
אני אהבתי לגשת לפרויקטים האלה ממקום שרוצה להגשים את את הנקודת קצה הזאת, ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, יש בי מקום כיוצר שאוהב ללכת להגשים דבר כזה, לעבוד עליו כל כך הרבה, להגיע איתו לאיזושהי שלמות,
ולשחרר. מה שמוביל אותנו בצורה מאוד אורגנית ויפה, אגב, למה שקרה בעצם השנה הזאת, 2021. פתח סוגריים, נגיד שב-2019, הבאנו אותך שוב, כי היה לך כל כך כיף בבוקר.
נכון.
הבאנו אותך לעוד זריחה.
לעוד זריחה.
הפעם במופע דואט שלך עם שלומי שבן.
נכון.
שהיה חתיכת דבר.
נכון.
וגם להתארח שם. שירחנו
את שולי רנד.
את שולי רנד, אבל עדיין זה היה כאילו אתה ושלומי עם החומרים שלו.
נכון.
מדהים.
נכון. אוקיי. עוד תעופה כזה.
עוד תעופה. עד כאן חלקה הראשון של מקודשת ריוויזית עם איתמר דוארי. תודה רבה לכם שהאזנתם. אתן מוזמנות ומוזמנים להאזין לחלק ב' של התוכנית, שבה נצלול בשיחה אל הפרויקט של הקיץ הנוכחי, וגם לדבר קצת על העתיד לבוא. לי קוראים גיל רוביו, נשתמע.